ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק, במסגרת ערוץ הפודקאסט נדלן בשידור עם צחי קבטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קבטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני למעשה פותח עידן חדש בנושא הפודקאסטים שלי. כאשר את העידן הזה אנחנו נפתח בהכרת ערים, הכרת מתווכים מערים. אנחנו ננצל את זה ללמוד על מקומות נכונים להשקעה, נשנה דעות על אזורים אם צריך. ולצורך העניין אני אבחר בכל אחד מהפודקאסטים אדם שאני סומך עליו, מתווך שאני יודע שאני יכול לשמוע ממנו דברים אמיתיים. וכאן במקרה שלנו, אני הזמנתי לפה את דוויטי, ודוויטי היה בעבר תלמיד שלי, ותכף הוא יספר לנו מה הוא עושה, והוא גר בעיר לוד ועובד בעיר לוד. ועם דוויטי אני הולך לדבר על שני נושאים עיקריים, אחד על לוד כמקום השקעה, ושניים על המתווך והתרומה שלו, עם השלכה כמובן לנושא של לוד. אז תודה דוד שהגעת לירושלים וכיבדת אותי, וכמובן כיבדת את כל המאזינים הרבים. ברוך הבא ושיש שבוע טוב, ובוא תספר לי מי זה דודי.
קודם כל נעים מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להוקיר על במה זו תודה לצחי, שאת תחילת הדרך שלי בנדלן עשיתי באמצעותו, בקורס נדלן שטח, שאומנם הגעתי בשל אחרי היכרות עם כמה וכמה נושאים שקשורים בנדלן, אבל מה שהוא נתן לי שם הקפיץ אותי, קודם כל לרכישה הפרטית שלי, נתן לי את הידע והאומץ לעשות את הצעד, לקנות לעצמי דירה להשקעה, ולאחר מכן להפוך את זה לעסק מצליח, ברוך השם.
אז יש לנו עוד נושא לדבר עליו. קצת נדבר על זה גם, על הנושא של דירות להשקעה בראי של מה שאנחנו עושים. אז כמה שנים אתה מתעסק בלוד בתיווך?
אני הגעתי ללוד לפני 22 שנה, כחלק ממה שנקרא גרעינים תורניים, שזה אנשים שלא גדלו בעיר והגיעו למקומות שונים בארץ.
מה המקור שלך?
אני ירושלמי במקור. הגעתי ללוד מתוך איזשהו אידיאל מסוים, רצון גם לחיות בקהילה מסוימת, וגם להשפיע על העיר מבחוץ, ותוך כדי העבודה שלי שם, אני עזרתי להרבה מאוד אנשים אחרים, שרצו להצטרף לגרעין התורני, למצוא דירות במקום. נכנסתי לפעילות קהילתית, בניתי בית כנסת, ודרך זה הכרתי את עולם הנדלן מכל מיני זוויות שלו, בתור תחביב או התנדבות. בשלב מסוים הפכתי את זה לעיסוק המרכזי, זה היה לפני 6 שנים.
יפה, אז תקשיב, בוא, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על לוד, גם בהרצאות שלי אתה בטח זוכר, אתה יודע, הדבר הראשון, שאם אני שואל אנשים על לוד, יש תדמית מאוד מאוד גרועה לעיר לוד. כולם, המילה נרדפת ללוד זה כספומטים, והכוונה לא לכספומטים של כסף. זה כסף עושה לאלה שעושים את זה, למרות שאנשים לא מודעים לעובדה, שהמצב השתנה מאוד בלוד. ואני, חשוב לי מאוד, שקצת נפקח את העיניים לאנשים. אז בוא תן קצת סקירה, מה זאת לוד, מי האוכלוסייה שגרה בלוד, איך היא נראית ברוח העבר, ובואו נתקדם משם.
נתחיל באמת עם העבר. מה שתיארת פה על תדמית שלילית לוד, אני שומע את זה עדיין, למרות הרבה פחות מבעבר. עיר של פשיעה, עיר שיש בה פיצוצים ויריות. לוד היא עיר מעורבת, במובן של יהודים וערבים. יש אנשים שחושבים שיש בה מתיחות בין האוכלוסיות האלה. עיר בשנים מסוימות קלטה המון המון עולים חדשים, גם מחבר העמים וגם מיוצאי אתיופיה, שחלקם לפחות עם רמה סוציו-אקונומית נמוכה, עיר עם תשתיות של פעם, מה שנקרא, אתה מסתובב בתחנה המרכזית של עוד, ואתה נזכר איך הייתה נראית התחנה המרכזית של תל אביב לפני כמה עשורים, ואתה נדהם שבמדינת ישראל יש עדיין דבר כזה.
אתה יודע שאני הגעתי פעם ראשונה לחקור את לוד לפני שנים, וחיפשתי משרד תיווך לדבר איתו, מתווכים, והיה שם אנגלו-סקסון, הרי שם התחיל אנגלו-סקסון, הבעלים. וששאלתי אותם, איפה אתם? הם אמרו לי בקניון. אז עוד לא היה את בית המשפט בכניסה, ואני שם ווייז לחפש קניון, ואני נוסע ואני עובר ואני חוזר, ואני עובר ואני חוזר, עד שהבנתי שזה הקניון. שזה הקניון, המבנה הקטן הזה עם חנייה מקורקר שבכניסה שלו, ואז הכנסתי פנימה והתחלתי להבין איפה אני נמצא.
אז אני אומר שכל זה היה פעם. היום לוד השתנתה בהמון המון המון היבטים. קודם כל, מהיבט התשתיות והבינוי, העירייה הייתה כמה וכמה שנים ועדה קרואה, שהקפיאה את התקציבים ורק החזירה את העיר למצב של גירעון לאיזשהו שוויון, אבל כבר 7 או 8 שנים יש לנו עירייה נבחרת עם ראש עיר מצוין.
מי זה ראש העיר?
ראש העיר הוא יאיר רביבו, שלמעשה הוא גם מחובר מאוד לנתניהו ולממשלה בכל אופן, והרבה משאבים הגיעו לעיר לוד. רק לסבר את האוזן, לפני שנים בודדות נחתם הסכם גג עם ממשלת ישראל בסך 6 מיליארד שקל לטובת בינוי חדש גם במעטפת של העיר וגם התחדשות עירונית בתוך מרכז העיר הישן. שנים רבות לא נראו כל כך הרבה מנופים בעיר לוד. העיר היא בצמיחה מבחינת בינוי, גם קיים וגם עוד יותר עתידי. נושא של תשתיות, אם נזכרנו מקודם את התחנה המרכזית, לוד יש בה תשתיות חדשות ביותר, חנכו תחנת רכבת שלא מביישת את סבידור מרכז, תחנת רכבת חדשה לפני חודשיים. הנהלת רכבת ישראל יושבת במבנה חדש מלפני שנה. תחנת הרכבת של לוד היא השנייה בגודלה אחרי תל אביב. כל הרכבות מתל אביב דרומה עוצרות בלוד. יש בלוד כבר 2 תחנות ואולי יהיו עוד תחנה אחת רק בעיר לוד. מבחינת תחבורה, העיר עוברת עכשיו שינויים, נתיבי תחבורה ציבוריים בתוך העיר. תשתיות של ביוב, מים, הוחלפו בכל העיר בעשור האחרון. התשתיות האלה זה דברים שלא נראים לעין במבט חיצוני, אבל מי שחי בעיר, וכשאני הגעתי לפני 2 עשורים והיה יורדו גשמים כמו שירדו השבוע, היית צריך בגד ים כדי לחצות רחוב
גונדולה.
ראשי. היום העיר מתפקדת, פארקים, הבדל עצום בין המצב היום למצב שהיה, ואנחנו רק בתחילת הדרך. יש תוכניות עירוניות מאוד מאוד רציניות עם תקציבים, זה פשוט תהליכים שלוקחים זמן, אבל הם הולכים ומתרחשים, ומי שעיניו פקוחות ויודע לזה את הפוטנציאל, לא אחר את הרכבת, כי אמנם המחירים כבר כל הזמן עולים וימשיכו לעלות, אבל הם עוד רק בתחילת הדרך. העיר לודי בצמיחה,
אתה יודע, אבל לפני שאנחנו נכנסים לכל התשתיות, ואתה אומר פה דברים שמאוד חשוב לשמוע, הבעיה בתדמית, ובוא נלך על התדמית, אין בעיה עם התדמית של כבישים והכל, בגלל שלוד לא הייתה נראה טוב עד עכשיו, בוא נהיה אמיתיים, אבל הבעיה בתדמית זה הבעיה של הפשע ושל כל מה שהכספומטים אמרתי, אבל זה לא רק הכספומטים, ומשפחות הפשע, אנחנו, אתה יודע, מי שנמצא בחוץ, הרי אתה יודע, אחת הבעיות, אני אומר את זה כל הזמן, שלפעמים מעט אנשים עושים רעש גדול. זה בא בכל תחום, ביחסים בין החרדים לחילונים, על מגזרים, על חסידויות קטנות או גורמים קטנים שעושים, תשאל אנשים על מתנחלים, יגידו לך שכולם זה כאלה שזורקי אבנים, וזה ממש לא נכון. העניין הוא שחשוב לי, אני קצת יודע, הרי אתה יודע, אשתי עבדה עם גדעון עזרא ז"ל, שהיה לו תרומה גדולה בסוף דרכו כשר לביטחון פנים, לסיום של הדבר הזה. אבל חשוב בוא נדבר קצת על התדמית השלילית בנושא של פשע. מה קורה היום בלוד בנושא של הפשע?
אז תודה על השאלה. באמת הנושא של האוכלוסייה. האוכלוסייה של לוד היא שונה מאוד מהתדמית שציירנו קודם בפתיח. בוא נספר לכם סיפור. אני הגעתי ללוד לפני 22 שנה וחיפשתי דירה לזכור. הסתובבתי בעיר ואני רואה מאות שלטים על בתים, כולם למחירה. אף אחד לא לסחירות. אנשים פשוט ברחו מהעיר, לשואם, למודיעין, לכל מה שמסביב.
אבל זה לא סוד שמודיעין נבנתה על פליטי לוד.
גם שואם, בהתחלה.
כן.
בשלב מסוים, התקשרתי לאחד מהמספרי טלפון לדירה שהייתה נראית לי מבחוץ, ואשתו ענתה לי, ואמרתי לה שאני רוצה לראות את הדירה, והיא כנראה לא הבינה שאני רוצה לזכור, אז היא אמרה לי בסדר, כשהגעתי לתוך הדירה עצמה עם בעל הבית, אני אומר לו, נו מה המחיר? אז הוא אומר לי, 128. עכשיו אז דיברו בדולרים, אם אתה זוכר, בסחירויות. עכשיו, סחירות של דירה כזאת הייתה צריכה להיות $400, משהו כזה. לא הבנתי מה הוא אומר לי, 128. אני אומר לו, סליחה, מה 128? הוא אומר, 128,000. אז 128,000 קנית דירה גדולה. אמרתי לו, סליחה, אבל אני רוצה לזכור, לא לקנות. אומר לי, אז בשביל מה אמרת, הדירה לא מיועדת לסחירות. אמרתי לו, תגיד, כמה זמן הבית יושב ריק? אומר לי, שנתיים. אומר, תגיד לי, שנתיים, אתה לא רוצה להזכיר אותו? אומר, אני לא רוצה להתעסק עם סוחרים. אז הוא תסתכל עליי, תראה איך אני נראה. יש לך בעיה איתי? וככה הוא השתכנע. מאותו רגע ששכרתי את הבית...
ולמה לא קנית את הבית באותו יום?
לקח לי כמה שנים עד שקיבלתי אמון בעצמי בעיר לוד. 7 שנים לקח לי עד שקניתי בעצמי בית, ואחר כך עוד 7 שנים עד שקניתי גם דירה להשקעה.
אוקיי.
מאז אותו יום, הבית הזה, וכל הבתים ליד, הם דפוסים נונסטופ. אין מצב שיש דירה שהיא דירה מוצלחת, שהיא עומדת ריקה.
כן, אבל מה קורה? עוד פעם, אתה קצת לקחת את זה כבר למקום של התוצאה.
כן.
אבל מה קרה עם הפשע הזה?
אז כמו שהזכרת, הייתה פה...
איך אנחנו מוצאים את האנשים? אנשים עכשיו מקשיבים לך בצמה, ואומרים, רגע, תן לנו את הבשורה על הפשע.
אין כמו לשכנע מהעובדות. עם עובדות אי אפשר להתווכח, אני יכול להסביר את ההליכים. העובדה היא שיש לי, בלי עין הרע, 8 ילדים, כולם גדלו בעיר, כולם רוכבים על אופניים ברחבי העיר, הולכים ביום ובלילה לבד או עם חברים. אין תחושת פחד, אין תחושת פשע. זאת המציאות.
אני רוצה להשלים משהו למה שאתה אומר.
עכשיו, איך הגענו למצב הזה? כמו שהזכרת מקודם, הייתה 50 שנה פלוגה או יותר של מג"ב, שעשתה מצור על שכונת הרכבת, אין יוצא ואין בא, אלא עם בידוק. ייבשו את כל...
תכוון את האנשים איפה זה שכונת הרכבת.
שכונת הרכבת היא שכונה של אוכלוסייה קשה, אוכלוסייה לא יהודית ברובה ככולה, ושם באמת היה עיקר המוקד של הכספומטים, מה שציינת קודם, של סמים, ברמלה גם היה ג'ואריש וכל ה... בלגן הזה, זה לא כל כך מלוד.
כולם רואים את זה כגוש אחד, אתה יודע.
זה לא לוד, ופשוט ייבשו אותם. אני לא יכול לומר שאין עדיין תופעות של פשיעה בלוד, אבל הם לא יותר מאשר בערים אחרות.
אתה יודע שיש 2 ערים שהמשטרה שמה עליהם עין, שמה עליהם יד, והם עשו שם ניקיון. עוד פעם, אין ניקיון מוחלט. זה חיפה, וזה לוד, וחלק מהשיטה זה לשתול בסיס של מג"ב או בסיס של משטרה בחיפה, זה המשטרה שם נמצאת ברחוב יד לבנים, ובלוד יש תחנה של משמר הגבול שיושבת ממש על השכונה הזאת, ונעשה מאמץ אדיר, מאמץ, אני עוד פעם, אני יודע את זה מהצד של מי שהיה שר לביטחון פנים, גדעון, כן? אבל נעשה מאמץ לשנות את התדמית הזאת של העיר, גם לנקות אותה מפשע. אז אנשים צריכים לדעת את זה, בוא נדבר קצת.
אני רק אשתים עוד משפט. לא, לא חייבים להגיד שהכל 100% נקי מפשע.
לא, לא, אין כדי, דבר כזה.
רק צריך למקד אותו. יש עדיין אזורים מסוימים, שבהם יש עדיין מדי פעם שומעים אירועים כאלה, אירועים אחרים. אבל זה מה שנקרא בפריפריה. זה לא הצבע הנכון לכל העיר. ואחר כך כשנדבר על התפקיד של המתווך, הוא באמת שיהיה מישהו מקומי שמבין איפה המקום היותר מוצלח, איפה המקום עם יותר סיכון. זה דברים שצריכים להבין בהם, אבל בגדול, העיר לוד היא לא מה שהייתה פעם, גם מבחינת האוכלוסייה, גם מבחינת הפשיעה,
מצוין.
גם מבחינת התשתיות, גם מבחינת הנראות.
אז אני חושב שעכשיו הגיע הזמן שנתחיל לאפיין את לוד, מי האוכלוסייה של לוד? זה שהיום, אתה עם כיפה סרוגה, אנשים לא רואים את זה, אבל הם הבינו כבר, בנית בית כנסת, בנית הכל, למרות שגם אני בניתי כולל בעכו, ואני לא בן אדם דתי, אבל אני בן אדם שכן מניח תפילין ושומר. בוא נתחיל לאפיין מי האוכלוסיות שבלוד, נכון, אנחנו לא יושבים עם מפה כאן להראות את זה, אבל יש בלוד כמה קבוצות של קבוצות דתיות ברמות כאלה, כאשר אליהם נוספה עכשיו גם אחי סמך. אז בוא תאפיין לי מי הקהלים שיושבים שם ואיפה הם מרוכזים.
אני כל כך שמח על השאלה, כי אם מהפודקאסט הזה תצא בשורה גם לציבור שעדיין לא מספיק מכיר את לוד, שייתן בה את האמון ויגיע, זה השכר הכי גדול שלנו.
אני אגיד לך גם מה אנחנו נעשה. הנה, אני כבר קורא אותך, הרי אני הייתי עושה בעבר, אתה יודע, אומנם לא עשיתי את זה איתך, ואולי אני טעיתי, הייתי עושה סיורי משקיעים בלוד, אתה יודע את זה. אז אני מודיע, הנה, בפודקאסט, שברגע שעכשיו, אתה יודע, היום נפתחו הקניונים, נפתח הכל, אז אנשים יודעים מתי אנחנו מקליטים לפחות, זה יעלה הרי עוד איזה שבוע, אבל אני הוציא סיור משקיעים, ואני אזמין אותך להתלוות, ונעשה סיור בלוד, ואנחנו נראה לאנשים את לוד האחרת. מרים את האתגר?
זה רעיון מצוין, אני עושה סיורי משקיעים כל הזמן, לא בצורה מסודרת איתך, אבל אני עובד הרבה עם משקיעים, אבל אני רוצה לכוון גם לאנשים משפרי דיור, ואנשים שרוצים פשוט לגור בבית פרטי, במחיר של דירה במודיעין. אני מדבר איתך, יש לי עכשיו סתם לצורך הדוגמה, בית ווילה ממש, 5 חדרים, 180 מטר, עם 200 מטר גינה, ב-2,700,000 שקל, בשכונה פצצה. אין דברים כאלה באזור המרכז.
אז לפני, בוא נשכנע את האנשים קודם על האוכלוסייה. מי האוכלוסיות שנמצאות
אוקיי,
היום?
אז בוא נתחיל. מה שאחד הדברים המשמעותיים שגרמו לשינוי אמיתי בעיר, ולשינוי תדמיתי בקרב הציבור הדתי, הציבור הדתי-לאומי מאוד מכיר את לוד, מגיע בהמוניו גם למגורים וגם להשקעה, זה הקמת הגרעין התורני, כמו שהזכרתי קודם, שזה בא בטפטופים, בהתחלה 7 משפחות, אחר כך 20, אחר כך 100, היום יש למעלה מ-1,000 משפחות שפזורות בכל רחבי העיר, והם עזרו לחזק מאוד את כל מוסדות החינוך ואת כל מוסדות הרווחה, אז זה ציבור שנמצא גם בשכונות יהודיות למגזר הדתי וגם פרוסים ברחבי העיר.
התדמית היא החיצונית שכל הציבור הדתי הלאומי, כן? זה כיפה סרוגה, זה באל ישיב, שכונת אל ישיב.
אז זה ממש לא ככה, אני ברמה האישית גר בשכונת נווה זית, שזו שכונה כללית של העיר, אני חבר מאוד טוב.
כשאתה אומר נווה זית, אנשים צריכים ככה, בוא נאפס את האנשים, אנחנו בכל זאת בלי מפה, זה שאתה נכנס בכניסה המזרחית של לוד, נכון, דרך בית המשפט.
כן.
אנחנו מדברים על רחוב דוד המלך.
נכון.
ואנחנו מדברים על
כל מה שדרומית לה.
שזה צד שמאל.
צד שמאל, נכון. יפה, צחי, אתה שולט יפה.
כן. אוי ובוי לי אם לא.
בואו נדבר על קהילה נוספת שמאוד מאוד התפתחה, וזה קהילת סטודנטים.
לא, לפני זה, אני רוצה, לפני הסטודנטים. חשוב לי הסטודנטים, סליחה שאני יוצר אותך, מאוד חשוב לי שדבר על הסטודנטים, בייחוד על הכפר של הסטודנטים והכל, אבל בוא נדבר, יש לנו הרי כמה אוכלוסיות שם, אני אעזור לך, חבד.
בוודאי.
ששכונת חבד, אנחנו יודעים שבטח אתה כמתווך יכול לספר את זה לכולם, שלקנות שם דירה זה כמעט אגדה. שם הכל מפה לאוזן. אז הם גם אחד הגרעינים הבסיסיים ש...
אז אולי אני ארחיב קצת, כולם שמעו על כפר חב"ד. כפר חב"ד זה הלב המקורי, הבייס,
שזה לא בלוד.
הבייס של חב"ד, שזה לא בלוד. אבל הרבה מאוד מהאנשים שקשורים למוקד של חב"ד, חיפשו מקום קרוב בסביבה, וככה בעצם התחילה לוד עם אוכלוסייה של חב"ד, עוד לפני הרבה שנים, הרבה לפני שניגעתי, ויש להם המון מוסדות חינוך מאוד מאוד טובים בעיר לוד.
האוכלוסייה של חב"ד יושבת על החיבור אחרי הכלא, על החיבור עם רמלה.
לא מדויק, זה גם קרוב לרמלה, אבל זה בעיקר צמוד לרכבת.
אוקיי, זה, עוד פעם, הרכבת זה צד אחד.
הרכבת היא בצד המערבי, רמלה היא בצד הדרומי. אז אנחנו בדרום מערב
כן,
של
כן,
העיר.
כן, זה החלק הזה.
כן, כן. ויש שם מצוקת דיור, כי מה לעשות, אנשים ברוך השם מתפתחים, נולדים דור שני, דור שלישי כבר, והשכונה המקורית של חב"ד היא כבר מלאה לתס מקום, והם בעצם הולכים ומתרחבים גם ימינה, גם שמאלה.
הם גם לא עוזבים. מי שגר שם, המשפחה וכולם...
כי המסעדות שם והמשפחה שם, וזה דבר מאוד טבעי. נבנתה עכשיו שכונה חדשה שנקראת שערי העיר, okay. ממש בתוך שכונת חב"ד, זה הפרויקט של קבוצת רכישה שהוכלס עכשיו בשנתיים האחרונות, זה נתן להם מענה חלקי, אבל לא מספק.
אוקיי, okay. צמוד אליו, זה מה שאתה גר,
נווה זית,
נווה זית
כן.
ששם האוכלוסייה של דתיים לאומיים וגם דתיים כיפה שחורה.
כן, יותר מזוהים עם הצד המזרחי של הדתיים,
כן.
סגנון לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל שס וכדומה.
כן, כן, חבר'ה של שס כאלה.
יש שם גם קהילה של ברסלב, הרבה חוזרים בתשובה, וגם אני חייב לומר, אנשים כלליים, חילוניים, מסורתיים, זה לא צבוע בצבע דתי. נוסעים כן, שם בשבת, חופשי, יש שם...
בוא נהיה אמיתיים, שאחד המגנטים, אחד הדברים, הרי אני אומר את זה כל הזמן כבר שנים, שבעצם האוכלוסייה הדתית על כל גווניה שנכנסה לעיר לוד, זה האקמול של לוד.
כן.
אז בעצם, ואיפה זה קורה? איפה קורים דברים כאלה? ואני מלמד את זה בקורסים, אתה יודע את זה, שמעת אותי, שאיפה שיש וקומים של אוכלוסייה שנוצרים כתוצאה מפשע, כתוצאה מדברים, האוכלוסייה הדתית נכנסת, והיא, בגלל שהיא מלוכדת ומסודרת, אז היא יכולה להיכנס ולעשות את זה, וגם אמונה יותר חזקה, ואנחנו יודעים את זה, ראינו את זה גם מעבר לקו הירוק עם המתנחלים, אם הזכרנו אותם קודם, וגם בלוד, ובעצם האוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה ששינתה את לוד, וקצת דחקה את כל מה שאמרנו קודם, פשע והכל, חוץ מהעזרה של הגופים, הרי בזמנו שהיה אילן הררי ראש העיר, הקרו, אילן הררי היה המפקד שלי בצבא, הוא ובני גנץ. היו המדחים שלי בקורצינים. ואני במקרה פגשתי את אילן, והוא הזמין אותי, נפגשנו אחרי שנים רבות, במקרה ראיתי אותו, ואז הוא הזמין אותי אליו, וישבתי שם בעירייה, ואפילו עזר לי ללמוד קצת יותר על העיר. הוא נורא רצה להכניס אוכלוסיות של אומנים, וכל מיני דברים כאלה. הוא לא הבין שבעצם הוא צריך להתמקד בדתיים. אז יש לנו, אמרנו את הדתיים כיפה שחורה, יש לנו דתיים לאומיים, עכשיו הדתיים הלאומיים כמוך, יושבים, אתה אומר, בנווה זית, ואיפה הם עוד יושבים?
יש שכונות
שהם... שאתם הכי הרבה פרוסים לדעתי.
יש שכונות שהם יהודיות למגזר הדתי.
איפה זה?
רמת אלישיב ונוף נריה.
אז אלישיב זה כמו...
אלישיב,
זה מקום סגור כזה.
תסלחו לי על ההתנסות, אני בתור חבר גרעין ותיק, שהגעתי במקור עם קצת אידיאולוגיה, ולא בשביל לגור בתוך אנשים כמוני, אנחנו קוראים לי אלישיב הגטו. לא במובן, לא במובן השלישי,
אני רציתי להגיד ופחדתי.
הם אוכלוסייה מאוד הומוגנית, שכולם פחות או יותר עם אותו, בתוך המנעד של הציבור הדתי.
היא מתפתחת אל ישיב, הם מצליחים לפתח אותה?
יש עכשיו...
הם די מוקפים בערבים שם.
לא די מוקפים, יש צד אחד שזה כן. השכונה, אבל אין להם בעיות בטיחות או משהו כזה.
לא, ממש לא, הכל נהדר.
יש הרבה מוסדות חינוך, ובסופו של דבר, אנשים טובים כולם, אני לא...
אנחנו בכלל לא שומעים, אני רוצה להעביר לאנשים... בכלל לא שומעים על התקלויות בין יהודים לערבים או משהו כזה חס וחלילה.
מדי פעם זה, יש מקרים בקטנה, חריגים, אתה יודע,
גם בחיפה יש את זה.
נקבו צמיגים פעם, עשו
בסדר,
ככה.
בסדר, לא, אבל... אין המקרים הבודדים העידים על הכלל.
שוב, המדד הוא האם ילדים מסתובבים חופשי בחוץ. זה
עכשיו,
המדד.
עכשיו, הציבור הדתי, בוא נתקדם, יש...
רגע, יש עוד שכונה של, מאוד מאוד חשובה שאני חייב לומר.
ליד המפעל של דובק שמה?
כן, זה אל ישיב.
לא.
אל ישיב זה צמוד... דובק אתה מתכוון, זה נוף נריה.
יפה.
אז... נוף נריה, סליחה, כן. עכשיו אני רוצה לספר על שכונה מאוד מיוחדת. שכונת רמת אשכול. אנחנו מכירים בירושלים את רמת אשכול, אני אהבת כנסת
אבא שלי תכנית את התשתיות שלה.
גם בלוד יש שכונה שנקראת רמת אשכול. מה הסיפור היא? של רמת אשכול? היא בעיר העתיקה. בכניסה הצפונית של העיר, איפה שהתחנה המרכזית שדיברתי עליה בתחילת העניין.
כניסה הצפונית זה אזור התעשייה הצפוני.
אזור התעשייה הצפוני, בינה לבין מרכז העיר.
גנתון, מה שנקרא.
יש את העיר העתיקה, והיא השכונה הכי קשה, לא מתייחס לשכונת הרכבת, בתוך העיר לוד. למה היא קשה?
שם זה גם השוק.
70% אוכלוסייה לא יהודית, ה-30% היהודים הם כל הנכשלים שלא הצליחו לברוח בזמן מהשכונה הזאת. מי שמסתובב בעיר עד לפני כמה שנים בודדות, היה יכול להרגיש שהוא בחניונס, בעזה, אותו דבר, מבחינת ממש. הנראות, מבחינת האוכלוסייה שהוא רואה ברחוב, התשתיות... אפילו הייתי אומר על התנהגות של הילדים והמבוגרים ברחובות. לפני עשור, הגרעין התורני יזם הקמה של מכינה קדם צבאית חברתית. אנחנו רגילים לחשוב שמכינות קדם צבאיות, זה פייטרים, אלה שהולכים לסיירות וכדומה. שם המכינה קדם צבאית...
לא שזה התדמית של החבר'ה עם הכיפה הסרוגה?
גם, למה? מכינה קדם צבאית הייתה בגוון חברתי, מתוך רצון להרים את השכונה. סביב המכינה הזאת נרקמה... קהילה מאוד מאוד גדולה, והיום מה שקורה בשכונה הוא מדהים. יש שם קרוב ל-100 דירות שגרות בהן משפחות מהגרעין התורני, או מגרעיני סטודנטים שנדבר עליהם עוד מעט, שבכל בניין כזה כשנכנסת משפחה, הם משנים את הבניין, פשוט מקימים ועד, יש פתאום אור בחדר מדרגות, המשטרה מסתובבת שם הרבה יותר, מכיוון שיש מי שדואג להביא אותם, והשכונה שינתה את פניה לחלוטין.
והם לא נתקלים בהתנגדות?
לא, להפך. הדבר המדהים הוא, שיש יחסים מאוד מאוד טובים, בין מנהיגי הקהילה הערבית, למנהיגי הקהילה היהודית.
ווין ווין.
הם ממש עושים אפילו סימפוזיונים משותפים ביחד, כי הם שני הצדדים הבינו שהכוח הזה של השיתוף יהודי וערבי, אין פה עניין פוליטי של מאבק, כמו שאנחנו מדברים על יהודה ושומרון וכדומה. כולם מבינים שהערבים נמצאים שם, והיהודים נמצאים שם, וצריכים להמשיך לחיות ביחד. יאיר רביבו, המוטו שהוא טבע לעיר, זה פסיפס של תרבויות, והדבר הזה בשכונת רמת אשכול קוראים אור וגידים. שוב, בקטנה, מי שיחפש תמיד ימצא את האימותים. אבל כשאנחנו מסתכלים ומשווים מה שהיה פעם למה שיש עכשיו, אין בכלל מה להשוות.
טוב, בוא נדבר על עוד שתי שכונות שכולם מכירים. זה גני יער וגני...
אביב.
אביב, גני יער זה הרי השכונה היחידה שעברה מתחת לכביש לצד השני. מה מאפיין אותה?
גני יער זה בעצם אותם לודאים שבשנים הקשות של העיר לוד רצו לצאת החוצה, ולא היה עדיין, לא התאפשר שוהם ומודיעים וכדומה, ולוד בדיוק אז פיתחה את הצד המזרחי של כביש 40, עם מנהרה מתחת לכביש שמובילה לשם, ונבנו שם בנייה חדשה. הבנייה שם זה ממש, הייתי אומר, ישראלים לכל דבר במובן שהם פחות מרגישים את העולים החדשים, פחות מרגישים אוכלוסייה שהיא לא ישראלית מקורית, שכונה מאוד מאוד טובה, שהיום אני חייב לומר...
אני חייב לדעת, השכונה הזאת היא הכי קרובה לאחי סמך עם כל מה שעכשיו קורה שם. לא השפיע הדבר הזה על השכונה הזאת? לא יהיה זליגה של האוכלוסייה החרדית או הדתית? הרי בחיסמך זה הולך להיות הגרעין החרדי. לא יהיה זליגה ותפיסה של הבתים האלה על ידי חרדים? למרות שיש שם בעיה, הבתים שם גבוהים, ולא תמיד זה נוח לחרדים.
אני חושב שקורה דבר הפוך, שהחיסמך היום מאוד אטרקטיבית, זה גם נכון שזה לא רק כולם חרדים, צריך לדעת את זה, זה נתפס כחרדים, אבל יש שם הרבה מחיר למשתכן, והרבה דתיים לאומיים, והרבה, לא רק חרדים באחיסמך החדשה, רק נקרא לה בשם האמיתי שלה, זה גני איילון, זה השם הרשמי של השכונה, של יד המושב הכי סמך, ובאמת, בגלל שזה דירות חדשות, גני יער נמנתה כבר לפני 30 שנה, וגני איילון הכי סמך, זה שכונה שעכשיו עכשיו מאכליסים אותה, אז יש זליגה הפוכה בינתיים, של משפרי דיור מגני יער להכי סמך.
יפה.
זאת ההזדמנות למי שרוצה דירת 4 חדרים באזור המרכז, במחיר של 1,250,000, 1,350,000, עם אוכלוסייה מצוינת ובניינים יפים, חלקם עם נוף ממש מדהים לכל המזרח, עד מודיעין, כי הדירות עכשיו מתפנות, יש הרבה אנשים שמשפרים דיור לכיוון הכי סמך.
טוב, והשכונה האחרונה, שאני חושב שכדאי שנדבר עליה, בגלל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מתקדמים בפודקאסט, אנחנו כנראה צריכים, יכולים לדבר שעות, השכונה האחרונה זאת גני אביב.
גני אביב היא שכונה שנבנתה בשנות ה-80, והיא יועדה בהתחלה לבוגרי צבא, אבל בזמנו היה עלייה מסיבית מברית המועצות, ואריק שרון, נדמה לי אז הוא היה אחרי על זה, הפנה המון המון משאבים לבנייה מהירה של שכונה ענקית שתיועד בעיקר לעולי ברית המועצות. ובאמת זה האופי של השכונה. היום זה כבר דור שני, כולם שם ישראלים, דוברי עברית.
אבל אחד שגר שם לא עוזב.
אבל אתה עדיין יכול לראות שלטים ברוסית, ואתה יכול לשמוע רוסית
לא,
ברחובות.
לא, שם אם אתה לא יודע רוסית, אין לך זכות קיום.
לא, לא, יש שם גם ישראלים.
פחות.
הדירות הן בעיקר דירות 3 חדרים, כי העולים הם בדרך כלל לא משפחות מרובות ילדים.
יש לה יתרון לשכונה הזאת שיש לה תחנת רכבת.
יש לה תחנת רכבת, והיתרון הגדול מבחינת משקיעים, שבגלל האופי של השכונה, והיא קצת מרוחקת ממרכז העיר, המחירים שם הם מאוד מאוד נוחים, אבל הבניינים הם בניינים יותר חדישים, בדרך כלל עם המעדים, עם העליות, לא כמו במרכז העיר. ואז אתה קונה דירה בפחות ממיליון שקל, ואתה מזכיר אותה בצורה יפה, בלי צורך להתעסק עם הבעיות שיש בדירות בנות 50 ו-60.
יפה, אז אני חושב שמפינו, שם את הסביבה, יש עוד הרבה מה להגיד, כן, יש אזור מאוד מאוד רחב שם של מגורים, יש שם גם את הבני ביתך שם בכניסה מאחרי הקניון.
אני מאוד רוצה לדבר על הבני ביתך.
יאללה, קיבלת.
בתוך העיר לוד, יש פס אורך של בנייה צמודת קרקע.
שנמצא איפה?
היא נמצאת מצומת גינתון עד צומת הכי סמך. כל מה שמימין לכביש 40 זה בנייה צמודת קרקע. אוקיי. יש שם מגרשים גדולים מאוד, 600-700 מטר. יש שם מגרשים דו-משפחתיים. יש וילות. על חצי דונם, 450 מטר, 300, יש כל מיני דברים משתנים. והכאב לב הוא שהאוכלוסייה שהיום חזקה בעיר לוד, שמגיעה לעיר לוד, האוכלוסייה של הציבור הדתי-לאומי, בעיקר, הם בדרך כלל למשפחות מרובות ילדים, והתקציב שלהם הוא בדרך כלל לא מרשה להם לקנות סביב ה-3 מיליון שקל. ואנחנו מאוד היינו שמחים לראות אוכלוסייה מחוץ לעיר לוד, שמוכנה לשלם 3-3.5 מיליון שקל על דירה בבניין באיזשהו מקום.
אני חושב שזה יקרה, אני חושב שזה בתהליך, אני מקווה שהפודקאסט שלנו יהיה גם חלק שיהווה תרומה לעניין. אנשים עדיין קשה להם,
לגמרי.
לאוכלוסייה חזקה, עדיין, אתה יודע, להוציא תדמית מהראש, אתה יודע, פה בירושלים, אתה יודע, אני בהרצאות שלי, אני מלמד לחשוב נדלן. ואני מזכיר, אתה יודע, איך דברים משתנים. וקח את שמואל הנביא בירושלים. אתה אומר לירושלים שמואל הנביא, הוא מקבל צמרמורת.
אתה יודע שאני גרתי שם?
כן?
גרתי בארזי הבירה, אתה יודע מה זה?
כן.
זה ממש מתחת לשמואל הנביא. שמע את הילדות שלי.
בהחלט יודע. אז אתה יודע, אז אנשים לא מודעים, אנשים, אתה יודע, גם יש בעיה, אני אנצל את זה, להגיד את זה פה, שאתה יודע, אני קניתי, יש הרי בחיפה, זה ליד חליסה שם, שאתה גם שכונת פשע. ואני תמיד מספר גם בקורסים שלי, שהייתי אמור לקנות שם לשני זוגות, שתי דירות שהיו מציאות, ובא אליהם קצין משטרה בכיר, תת ניצב, שהיה במשטרה שם, ואמר להם, לא, אל תתקרבו, אזור פשע. והם ויתלו את העסקה. וקניתי את זה למשקיעים אחרים. ואז אחר כך בא אליי אחד מהם ואומר לי, נכון, אני צריך לאכול את הכובע? בטח שאתה צריך לאכול. לא שואלים מישהו שהראש שלו הוא היסטורי והוא לא מכיר את ההשתנות והוא לא מבין מה קרה שם. צריכים מאוד מאוד לדעת את הדברים האלה. אז לא, יש לה בעיה. ובאמת, אתה יודע מה? אולי גם נחשוב ביחד על, גם בתחום הזה, אולי סיור לאנשים כאלה שמחפשים לעשות שדרוגים כאלה, אבל עדיין קשה, אתה יודע, היה לי מישהו שקנה דירה בלוד באחד הקבוצות שם, והייתה לו, היה לו פנטאוז מזה, והוא בא ואומר לי, צחי, אני לא מצליח למכור את הבית. אמרתי לו, כן, יש לך בעיה. אנשים עוד לא מסוגלים להוציא 2 מיליון שקל בלוד. זה נשמע להם לא שייך. לוד זה כאילו אמורה להיות העיר של ההזדמנויות, אבל כמו שאנחנו לומדים עכשיו ממך, ואני ממש מאושר שאנחנו עושים את זה, אנשים צריכים להבין שכבר קרו שם דברים, ויש השתנות עצומה.
אתה יודע מי כבר קולט את זה? זה לא יאומן. אנשים בחוץ לארץ קולטים את זה. עם כל הקורונה, אנשים בהרבה מקומות בעולם שראו את הטיפול של מדינת ישראל, שוב, לפחות בתחילת הדרך היה הרבה יותר הילה סביב זה, ומה שקורה במדינות אחרות, אנשים יהודים התחילו לחשוב, רגע, אולי אנחנו, זה הזמן שלנו להתחיל לקנות נכסים
זה בארץ. זה כמו הסאפריים שהיה.
ואנשים דתיים או חרדיים שהכירו מה קורה באחי סמך, אבל הרגילים לגור בארצות הברית בבתים פרטיים, פנו אליי ואמרו, תגידי, יש תיעד אחי סמך בתים פרטיים שאנחנו נוכל לבוא כקהילה? אמרתי להם, בוא, עשיתי להם סיור וירטואלי, בלודה צעירה. אנשים היו מוקסמים מהפוטנציאל שיש שם. אז בארצות הברית כבר שמעו לפוטנציאל, ופה בארץ
עוד לא. ושם הם פחות שומעים על הפשע. שם פחות מודעים למה שאנחנו מודעים. עוד פעם, אנחנו כבר לא שומעים. מי שיגיד לך היום שהוא שומע כל יום על לוד, נכון שעכשיו היה את הסיפור עם כביש 6, עם המשפחות פשע, ותמיד כן. משייכים את זה רם ללוד וכל המשפחות האלה. אבל צריך לזכור, היום הפשע הוא מיעוט. הפשע הוא מיעוט, ובעצם התדמית השתנתה מאוד. ועוד פעם, אני אומר שזה המון בזכות אנשים כמוך, שנכנסו לעיר הזאת ובנו את התדמית מחדש, אבל זה ייקח עוד זמן עד שזה ייעלם. אנחנו, זה צריך להחליף דור בדבר הזה. בוא ניקח את זה, אנחנו מתחילים להתקדם בפודקאסט ועוד מעט זה ייגמר לנו, אנחנו כבר בסוף כמעט, אז לא הספקנו לדבר על התפקיד של המתווך, אבל...
אבל לפני המתווך, התחדשות עירונית.
או, זה מיליון. מה שאני בא לשאול אותך. פנינו לאן? אנחנו נעריך קצת את הפודקאסט, אנחנו מתנצלים, כדי שנספיק גם לשמוע מדוד על המתווך, אבל בוא תגיד לנו פנינו
אגיד,
לאן.
אני אגיד עכשיו דבר והיפוכו. לוד היא בתנופת התחדשות עירונית מטורפת, עם המון המון תוכניות, חלקם בקנה, חלקם כבר בשלב הרבה יותר מתקדם. יחד עם זאת, צריך זהירות מאוד גדולה בעניין הזה, ולא להתפתות אחרי כל מתווך או מוכר שאומר לך, הנה, כבר הבניין חתום לפינוי בינוי, ולחשוב שעוד שנתיים כבר עשית את הקופה. זה לא פועל ככה. מדובר על תהליכים מאוד ארוכים, וצריך להיות מקצועי ולהבין באיזה שלב נמצא כל מתחם. יש מתחמים שהם רק בחיתולים, יש מתחמים שהם כבר יותר מתקדמים, אבל אני מאוד מאמין שבעוד 15-20 שנה, אנחנו נשמע את הפודקאסט הזה, ואנחנו נצחק. כי העיר לוד, היא תהיה משהו, היא עומדת להכפיל את כמות התושבים ב-15 שנה. זה התוכנית.
בגלל שידעתי מה אתה אומר, את הקטע הזה שדיברנו גם צילמתי בווידאו, אני נוצר אותו, ואנחנו קובעים פה עוד פודקאסט בעוד 20 שנה.
בעזרת השם שנייה אמרים.
יפה מאוד. אז אנחנו יודעים גם שיש בעיה בכל הנושא של הפינוי בינוי, זה צריך להיות נושא כלכלי, ואנחנו יודעים שעוד מעט לוד הולכת לקבל את בנייה מסביב עם כל הנושא של, עם כל הנושא של עיר הבאדים שפינתה שם את המחנה הצבאי. אז, ועוד פעם, אתה יודע שאני משווה בקורס, ואתה בטח זוכר, אני משווה את לוד, אני משווה אותה במיקום למודיעין, והרי מודיעין, כל ההתפתחות שלה זה עיר, עיר שינה, עיר שהיום יש בה גם תעסוקה, יש בה הכל, אבל באופן עקרוני היא נבנתה על המיקום שלה מבחינת תחבורה, ולוד לא נופלת ממנה בתחבורה עם כל הכבישים שלה.
היא לא נופלת, היא הרבה יותר. לוד יושבת על הצומת של כביש 6, כביש 40, כביש מספר 1.
לא, הם אותו דבר, בואו, הם יושבים ללוד יש יתרון, אם אתה משווה את הכבישים, אז לזה יש 431, לזה יש 40, הם אותו דבר. הם אותו דבר, אולי קצת יותר קרובה לשדה התעופה והכל. אבל אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שבאמת זאת תהפוך להיות עיר ש, ש א' יהיה בה החיים של יחד של ערבים ויהודים, וב' באמת יהיה שם את הריכוז של האוכלוסייה הדתית, וגם יביא גם את האוכלוסייה, את הציבור הכללי מה שנקרא. אבל בוא, אני רוצה ככה, אתה יודע, אני
לא דיברנו על הסטודנטים.
אז זהו, אני אתה מוציא לי את הלשון מהפה, ואני אומר, יש שם את הכפר של הסטודנטים. אני יכול להגיד לך שאני, לפני שנים, היה שני בתי אבות ברחוב דוד המלך, שיצאו למכרז. ואני אז הגעתי לעירייה, והגעתי לאוניברסיטת תל אביב, ישבתי עם התאחדות הסטודנטים, ואמרתי להם, בואו, אנחנו נקנה את זה, ונביא לשם סטודנטים לבניינים האלה. ואף אחד לא רצה לשמוע אותי. אף אחד לא רצה לשמוע אותי. ואמרתי להם, יש רכבת? מה? לא בעיה. לא רצו לשמוע אותי. ומיד אחרי זה קם כפר הסטודנטים, שם במרכז, והיום זה כבר הפך להיות להיט עם פרויקט חברתי, אז בוא תן לנו איזה שתי מילים על זה שככה אנשים ידעו.
קודם כל בוא נסביר את המושג כפר הסטודנטים. יש שני סוגים של כפרי סטודנטים. יש מה שנקרא איילים, שזה מגורים במקום שהוא כמו פנימיה, מבנה מוגדר ששם גרים סטודנטים, מאוד מאוד כיף להם ביחד, יש להם קהילה וחברה, אבל הם מרוכזים במקום אחד. יש לנו כמה כפרים כאלה, יש לנו ברחוב קצנלסון והרצל, יש לנו גם ברחוב קדושי מזריץ', אבל אלה הגורמים הקטנים יחסית בנפח, כי הם מרוכזים במקום אחד. יש משהו שנקרא תוצרת הארץ, שזה גם כפר סטודנטים, זאת אומרת שיש להם מפגשים שבועיים והתנדבויות וכדומה, אבל הם גרים איפה שהם רוצים ברחבי העיר. וסביב תוצרת הארץ המון המון דירות שמיועדות לסחירות, מאוישות על ידי סטודנטים, ועכשיו צריך להבין למה סטודנטים באים ללוד, מה יש לחפש בלוד, למה לא אם סטודנט לומד בתל אביב או בבאר שבע או בחיפה אפילו, בבר אילן או באריאל, למה לא לגור בלוד? כמה תשובות לעניין. קודם כל העירייה מאוד מאוד מעודדת את זה, ויש מלגות מאוד מכובדות לסטודנטים שבאים לגור בעיר לוד, תמורת איזה שהם שעות התנדבות. דבר שני, יש להם קהילה וחיי חברה מאוד מאוד עשירים. החוכמה שמי שמרכז את כפרי הסטודנטים עשה, זה שהוא שילב תן וכך. זאת אומרת, הם באים לפה כדי לחסוך בעלויות בעצם, הדיור זול מקבלים מלגות, ובתמורה הם נותנים איזושהי עשייה חברתית שגם נותנת להם סיפוק. סביב שני הדברים האלה כבר הרוויחו את הדבר השלישי שהוא העיקרי, כיף להם ביחד. גילוי נאות, יש לי שני בנים שהתחתנו, יצאו מהעיר, סטודנטים חזרו לעיר. לא בגללי, אולי גם, אבל בגלל שהם כיף להם פה לגור, הם חבר'ה צעירים, סטודנטים, מקבלים מימון.
שזה, הבעיה שלא דייתה שצעירים לא רצו להישאר בה, ופתאום יש משהו שמחזיר אותם ומלכד אותם.
עכשיו, אחרי שכבר חשוב. גרים פה סטודנטים 3-4 שנים, אתה פוגש אותם עוד שנה ועוד שנה. נותנים אמון בעיר, הכירו שזה לא התדמית, וקונים שזה, בעיר, קונים לא או להשקעה, כי רואים שזה משתלם לקנות להשקעה, כי יש הרבה
ביקוש,
או שהם כבר קונים גם למגורים, כי כבר יש להם חברים שם.
יפה, אני חושב, תקשיב, אני חושב, אתה יודע, אני הרי שנים עושה סיורי משקיעים בלוד, ואני שנים מדבר על לוד גם בהרצאות שלי, ואני חייב להוריד את הכובע ולהגיד שאני בטח לא יודע את לוד כמוך, ואני מאוד מאוד שמח שבאת וערת כאן את העיניים של האנשים. אני, לא דיברנו על התפקיד של המתווך, אבל אני חושב שיתרנו את זה. ברגע שאנשים שמעו אותך, שמעו והבינו את הידע שלך ואת ההיכרות שלך בעיר לוד, אז הם מבינים שמי שמסתובב שם באופן חופשי, אף פעם לא ידע את מה שאתה יודע, ואתה יודע, על ניסיון וידע והיכרות, ואתה עוד יש לך את היתרון שאתה גר שם, ואתה חלק מהקהילה, וכמו שסיפרת, שאפילו אתה הופתעת מהילדים, אז אנחנו כל היום לומדים דברים קדימה, אז אני חושב שהתפקיד של המתווך כאן מובהק וברור, ואני עוד פעם חוזר ואומר, אנחנו נעשה שם ביחד, מעבר למה שאתה עושה לבד, ואני יודע, אני עוקב אחרי הפעילות שלך, אנחנו נעשה שם איזה סיור משקיעים גדול, נביא אוטובוס, כמו שהייתי עושה בעבר, אני כבר מחכה ליום הזה שאני אוכל להוציא אוטובוסים, אתה יודע, עשיתי את זה בלי סוף.
וואי, לגמרי.
אני עשיתי את זה בלי סוף, הייתי מוציא לבאר שבע, לחיפה, ללוד, לכל המקומות, וחסר לי, זה חסר לי כחלק מהפעילות, זה הדברים שאני הכי אוהב. אז אנחנו נעשה ובהחלט נשתף פה פעולה. ודוד, הפרטים שלך, למי שירצה למצוא אותך, שיכנס לאתר נדלן בקלות. ובמקום ששם מוקלט הפודקאסט, בבלוג, בפודקאסטים, איפה שיש את ההקלטה של הפודקאסט שלך, יש טלפון ישיר לדוד, לא צריך לעבור דרכי ולא צריך שום דבר, אז יש שם את הפרטים שלו ואת כל דרכי ההתקשרות איתו, אז מי ששומע את זה שלא דרך אתר, דרך ספוטיפיי ודרך כל המערכות האחרות, ידע להיכנס לנדלן בקלות ולמצוא את זה. ואני שוב, אני ממש 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 מודה לך שהגעת לירושלים וכיבדת אותי וכיבדת את המאזינים שלי, ובוא תן לי איזה מילה לסיכום ככה וניפרד.
קודם כל, אני לא יודע מי מודה יותר למי, היה לי העונג לשבת איתך צחי.
אנחנו נהפוך את זה להרגל.
אנחנו
רואים שפספסנו קצת בדרך.
רואים שאתה מקצוען אמיתי, גם האתר שלך מאוד מרשים, ולגבי סיכום מה שראינו היום, חברים, אני אומר, מי שמעניין אותו להכיר מה קורה בלוד, הפוטנציאל הקיים והעתידי, הם פשוט, לדעתי, הדבר הכי טוב שיש באזור המרכז. יכול להיות שיש דברים ברחבי הארץ שצחי מכיר הרבה יותר טוב ממני, אבל את הפוטנציאל והעשייה בלוד אני מכיר היטב, ונשמח שתבואו להתרשם בעצמכם.
אתה ריכוז של בן אדם, קודם כל, ואחר כך גם מתווך.
תודה.
אז יופי, אז תודה רבה, ותודה רבה לכולם שהזנתם, ואפילו ככה משכנו אתכם לעוד איזה 7 דקות עודפות, אבל אתם יודעים, כבר התרגלתם שאני לא עוצר עד שזה לא נגמר. ואנחנו נתראה כמובן בעיר הבאה, כמובן גם בפודקאסטים האחרים, אבל אני חושב שכאן פתחנו דלת להצגת הערים האחרות גם, ותודה רבה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה. ופריסת הערים בארץ.
תודה רבה.